518. לשמה זהו התארותא דלעילא, ולמה צריכים התארותא דלתתא. עמוד 518, כתבי בעל הסולם. הנה בכדי לשחות לבחינת שמה, לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כך יש להבין, בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועצות, איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו שום עצות. ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתעוררות מלמטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו.
זאת אומרת, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולפי החיסרון שלנו, שיבוא ויתקן אותנו, שנהיה ראויים, מותאמים, כן? מתאימים לו, אז בהתאם לזה הוא פועל, הוא מתקן אותנו, עושה אותנו בהתאם אליו, לדרגות שלו, נרנחי דנרנחי דנרנחי, ומביא אותנו כך, כל פעם, להתאמה יותר ויותר ויותר קרובה או גבוהה לעצמו, אליו. וזה הכל תלוי בחיסרון. אז השאלה, איפה אנחנו מוצאים את החיסרון לזה שהאור העליון יתקן אותנו והביא אותנו לצורתו? אם הצורה שלו זה השפעה חלוטה, מאיפה אנחנו ניקח את החיסרון להיות המשפיעים? שאלה, בבקשה. הסדנה לא הסתיימה.
אנחנו ניקח את החיסרון להיות
משפיעים,
אנחנו נקבל מהחברה, כי בעצם שם נמצא החיסרון להתחבר, שם נמצא החיסרון להשפיע ולהיות דומים לבורא. ושם אני, לחיסרון הזה אני צריך להתחבר.
ודווקא כל פעם שאדם מנסה להיות המשפיע בחברה, כל פעם הוא נכשל. והוא רואה שהוא נכשל, ומתוך הכישלונות האלה, הוא מקבל חיסרון יותר אמיתי.
את החיסרון אנחנו יכולים לקבל דרך התקללות, זה גם בחברה וגם בהפצה שאנחנו יוצאים, שם אנחנו אוספים חסרונות ואז אנחנו יכולים לדרוש עליהם מילוי.
הוא כותב לנו שלא עליך המלאכה לגמור, זאת אומרת, אבל את התחבולות אתה חייב לעשות, ועל המאמצים שלך, על המאמצים שלנו יחד מגיע ההשלמה.
זה בסופו של דבר את החיסרון אנחנו קונים מהסביבה, שזה מהחברה, מהחברים, זה מהלימוד, זה מההפצה. זהו, חיסרון אף פעם לא יהיה בי, אלא רק מתוך התקללות.
השקעה בחברים.
וכשאני משקיע בחברים, אני בעצם קונה את החיסרון של להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח. בעצם זה בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות. אם זה כל הזמן יהיה לנו מול העיניים, אז אני חושב שעשינו את העבודה.
זאת אומרת, רק מהסביבה אני מקבל חיסרון להשפעה. אמנם שאני לא צריך אותו, אבל אם אני נמצא בסביבה הנכונה, הם מסוגלים לגרות אותי, כן, לסובב אותי כך, שאני ארצה להיות המשפיע, כדי לא להיות פחות מהם. זאת אומרת, הרצון האגואיסטי שלי דוחף אותי, האגו שלי, ממש, דוחף אותי להיות המצטיין בהשפעה ביניהם. וכך אנחנו יכולים להתחיל להתקדם. נמשיך?
נמצא. זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם לא יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות, מה שיש ברשותו, ולא עזר לו.
זאת אומרת, אפילו שאני פונה לסביבה ולומד ועושה הפצה וכל מה שנדרש, כן? זה לא צריך לעזור לי בכלום חוץ מייאוש. כן? איך זה? וייאוש כזה שאני ממש נמצא בייאוש, שאני לא מבין למה זה קורה, ועושים איזה, נו נגיד פעולות הפצה, ומעשים טובים, ומשפיעים, ומחלקים, מלמדים, ואנחנו בינינו עושים עוד כל מיני פעולות, ולחיבור יותר ויותר, והתוצאה מזה צריכה להיות שלילית. כן? כדי להשתוקק לעזרה מלמעלה. שאחרי כל הייאושים, אז אדם מסוגל לצעוק לבורא שיעזור לו. איך אנחנו לא נתייאש באמצע הדרך? זאת השאלה. זאת אומרת, באיזה תהליך אנחנו נמצאים? כן? ברור, כן? משקיעים, משקיעים, משקיעים. גם בקבוצה ובהפצה ובפנים ובחוץ והכל, הכל, הכל. אדם מוכן ממש לשחוט את עצמו עד הרגע, עד הסוף. ואז הוא מגיע למצב של תושייה אמיתית. שזה שום דבר לא עוזר לו. בהתחלה זה סתם קצת תושייה מתוך זה שאולי לא משקיע מספיק בחברה. אחר כך הוא משקיע בחברה, וגם מגיע להתייבשות, כן? ואחר כך, ועוד, בהפצה ובלימוד ובהכל, מצטיין בכל דבר, מגיע לסוף, כן? ממש להחזבה אמיתית. ואז מתוך האכזבה האמיתית יש לו אפשרות לפנות לבורא. איך ההשקעה הקודמת בכל מה שהוא עשה, הפעם לא דוחפת אותו ללימוד ולהפצה ולחיבור לקבוצה, אלא דוחפת אותו לבורא. למה? פעם הוא נזכר דווקא בבורא, שרק הוא יכול לעזור לו, וכן יכול וכן רוצה וכן מוכן, שממש יש כאן כבר כלי בשל לקשר עם הבורא. למה השקעה בכל הדברים האלה מביאה אותו לפנייה לבורא? קודם הוא גם כן שמע על זה, אבל לא הרגיש אף פעם צורך ממש. ועכשיו כן. בבקשה.
כי יש פה שעניין של בירור, בירור הרצון, בירור החשיבות, בירור הדבר שהכי חשוב לך. אם הדבר שהכי חשוב לך זה השפעה, אז התשובה לזה נמצאת לא בכלים שלך. זה ככה קצת הפוך, זה, יש בו איזה סיבוב לוגי כזה. ואז אתה חייב להגיע לייאוש מכוחותיך עצמך בשביל לקבל את הכוח מהחברים, כי זה הרצון שלך. והפעם אתה באמת מצליח להגיע למקום הזה, כי באמת ההשפעה נהייתה הכי חשובה לך. כי באמת היא נמצאת בחשיבות במספר אחד.
והייאוש הוא מתחיל להיות איכותי. הוא לא מזה שעכשיו אני מפסיק הכל והולך הביתה כי התייאשתי, אלא מזה שאני בעצמי לא יכול להגיע לתכונה הזאת, להיות המשפיע. וזה מה שתמיכת החברה מאפשרת לאדם להגיע לייאוש האיכותי הזה.
מגיע לתחושה הזאת על ידי החברה, וסוף סוף מתחלף החיסרון והמילוי פתאום, כי לפני כן זה דוחף אותך אגואיסטית, כאילו אתה נדחף להשפיע, להצטיין וכן הלאה, ואז פתאום אתה מתחיל לדרוש מילוי אחר, שהמילוי יגיע בכלל, שאתה מוכן רק את הדבר הזה, וזה רק הבורא יכול לתת, כי זה כוח דלק כזה אחר.
כן, מכאן אפשר להבין עד כמה הייאוש הוא באמת המצב האופטימלי, המאושר ביותר שאפשר לצפות לו. ומאמצים עד שממלאים את השאה ומגיעים למצב הזה.
זאת אומרת, אחרי שאדם ישקיע כל הכוחות שלו, כל האפשרויות שלו בכלים זרים כביכול, כן? נו, לימוד, השגה, לימוד, הפצה, חברים, הכל מה שאפשר, הפצה, חברים, הוא מיצה את הכלי החיצון, כן, מבחינת הכלי, ואז מגלה את הייאוש, זאת אומרת, ריקנות שבכלי הזה, אז מתוך זה הוא מגלה את הצורך, אחוריים של הבורא הוא כבר מרגיש. טוב, נמשיך.
לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם, בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו, להשפיע על תכלית השלמות, היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו.
זאת אומרת, אחרי השקעה, וכמה שאפשר בהכל, הוא מקבל ירידה קצת יותר ממה שהיה לו קודם את הכלי, ואז הוא רואה שלא יכול להתמודד עם זה יותר. רק המאור המזיר למוטף יכול לעזור לו.
שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם, בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו.
זאת אומרת, אנחנו כאן נמצאים במערכת קשוחה, רצינית, במערכת ברזל, כן? שצריכים לקיים את התנאים וחוקים, ואז הם בהתאם לזה ייתנו לנו תגובות, יעמידו אותנו במצבים חדשים, וכך אנחנו נתקדם כל פעם. לא לחשוב שיש כאן משהו שמין פרוטקציות, לא שייך לחוק, לא שייך למעמד בין אור לכלי, אלא הכל זה מדוד בצורה מדויקת ביותר, זה כנגד זה.
כן. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל. ועל ידי זה שזוכים להרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל. שיהיה בידו מה לעשות. זה נבחן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו, ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבחן שהמית אותו. וכשהאדם ייתן חשבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך. מבית טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה.
זאת אומרת, אנחנו רוצים או לא רוצים, כל החיים שלנו, אנחנו לא מבינים את זה ולא מרגישים את זה, אבל כולם הם נמצאים תחת פקודות הבורא או פקודות הטבע, שזה היינו אח, ואנחנו חושבים רק שאנחנו מבצעים את הרצון שלנו. זה כך עובדים עלינו.
ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן?
אם אדם היה רואה את עצמו מהצד, היה רואה שכל מה שהוא רץ ועושה וכאילו מרצונו, זה הכל מפני שהרצונות האלה מגדירים לו מלמעלה, ואז הוא מבצע. אין לו בעצמו כלום מעצמו. שום דבר. כן?
טעם הבית. מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
דווקא אם הוא עובד על מנת להשפיע, אז אלו הרצונות שהוא השיג בעצמו, ובזה הוא הוא נמצא כעצמאי, כקיים. כי אנחנו מדברים רק על רצון. רצון שאנחנו מקיימים אותו מטעם שאנחנו רוצים, הוא לא רצון שלנו, זה בא לנו מהטבע, ממערכת, ולכן אין כאן אדם, יש כאן רק עדיין נקודה, שאנחנו סביב נקודה הזאת מתחילים לאגר רצונות די להשפיע שלנו, ההפוכים, כן? שאנחנו על כל רצון ורצון הזה עובדים כדי לייצב אותו, כדי למצוא אותו, לחקור אותו, לקנות אותו, אז הרצון שלנו, כך אנחנו בונים את עצמנו, כדמות.
לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר, שיצא מהרכבת והיה לו תיק קטן, והעמיד זה אצל המקום...
טוב, זה אחר כך, בינתיים בואו נעשה כך. למה כתוב הגעתי ואין איש? זאת אומרת, ממתי אנחנו נקראים איש, אישיות? בבקשה. ממתי? מאיזה פעולה, מאיזה נקודה, מאיזה דרגת ההתפתחות? ולפני זה אנחנו לא קיימים. זאת אומרת, מתי נקרא שאנחנו נמצאים? מתי שאנחנו נכנסים לרוחניות. אז יש לנו איזה פרצוף קטן, שזה כעובר, ואחר כך נולדים וגודלים, ולפני זה אנחנו רק כטיפת זרע, כן? כרשימו בלבד. התפתח ממנו משהו או לא, מי יודע? כן? ממתי אנחנו נקראים שקיימים? מבחינה אמיתית, אמת. אם היינו עכשיו מסתכלים דרך משקפיים אמיתיות על המציאות, לא היינו רואים כל השבעה מיליארד אלו אנשים. לא היינו רואים. היינו רואים דומם, צומח וחי. זה כן, זה רצון לקבל. ובתוך החי נמצאים האלו שכאן מסתובבים על שני רגליים. זה כן. אבל לא שהם קיימים מבחינה רוחנית. קיימים כדומם צומח חי, מנועלים על ידי הטבע. שאין בהם שום דבר מעצמם. ברוחניות לא קיימים. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. שם לא דומם צומח וחי ולא המדבר דעולם הזה, לא קיים. העולם הזה קיים רק כדי להיכנס לעולם האמת, מה זה נקרא. לרוחניות. מה שקיים באמת זה רק על מנת להשפיע. לכן כל הרצונות שלנו, שאנחנו מקיימים אותם מטעם שבא לי, שטבע מחייב אותי, זה לא נחשב שאני קיים ברוחניות. ורק אם אני רוכש איזה רצון שהוא מעל הטבע שלי, לפי הרצון הזה נקרא שאני קיים כבר. כן? כן. לכן איפה הרצון הזה, הזה קיים? בתוך החברה. לא בי בעצמי. אם אני מחוץ לחברה, אני לא קיים. אם אני כמה שמשקיע בתוך החברה, אני בונה בתוך החברה את הדמות שלי. זאת אומרת, אם כמה שאני נמצא בקשר, הדדי, חיבור, אהבה, בהתאם לזה, שם אני נמצא, שם אני קיים, אני קונה את הדמות שלי. ברור? כן. אז מהו הדמותו של האדם? בבקשה. מהי דמותו של האדם?
הדמות של האדם היא הרצון המשותף הזה שלנו, שנמצא בתוך החברה, להשפיע נחת רוח לבורא. זאת אומרת, זה בעצם דמות, זה הדבר היחיד שיש במציאות, חוץ מהרצון לקבל הזה שאנחנו מתבוססים בו ככה, חיים בתוכו.
מסכים, חבר.
אתם זוכרים את בעל הסולם כותב, המסור לעמו, המסור לעולמו, אני לא יודע איך, לא זוכר. כן? שזה בעצם דמותו של אדם, כך הוא גודל, עד כמה שהוא יותר נשפח, כאילו לחיצוניים, כן, מזדהה איתם, אוהב אותם, זאת אומרת, מחובר איתם, בזה בעצם הוא קונה את הדמות שלו, עד שמחסה את הכל הבריאה, וזה הדמות שלו האמיתית. כן? בבקשה, אז איך אנחנו גודלים? מחוץ לנו לחברה, כן, בבקשה.
זה התהליך היפה שאנחנו בונים ביחד את האדם הרוחני הזה שהוא מחזיק בתוכו את הכוח הזה של ההשפעה שעל כל דבר ודבר במציאות פשוט נפרס ומגלה שם כוח השפעה, הופך אותו להשפעה.
אנחנו גודלים בזה שאנחנו מרכיבים את אותו אדם בחיבור בינינו, ואז אותו אדם הוא זה שיוצא אחר כך לקהל להשפיע, לחסות כמה שיותר ממה שיש באנושות, כדי לקרב אותם לאותו כוח עליון. לקרוא?
בבקשה, תקרא איפה זה כתוב. גדלות האדם, במה היא נמדדת?
זה במאמר סוד העיבור לידה, שם כותרת שנקראת כלל והפרט.
לכן, משהו כזה,
כן, הוא אומר, המסור לעמו יותר חשוב מהמסור לעירו, והמסור לעולם יותר חשוב מהמסור לעמו.
כן, בסדר. כן. זאת אומרת, בזה גדלות האדם, עד כמה שאני מקבל את הכל הבריאה, שהיא בעצם הנשמה שלי, ומזדהה עמה. כן? נו, תקרא, תקרא. יש... זה מאמר שלום, השלום בעולם, עמוד 401, מכתבי בעלי סולם. בסדר. מהות הדת ומטרתה? נו?
וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי, דהיינו מתחילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לצורכי קרוביו ומשפחתו. על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו. וכן הולך ומוסיף עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושיות כולו.
ברור. ובהתאם לזה גם כן הירידות. כן. זאת אומרת, אנחנו, מה אתה צוחק? שאנחנו עלולים בדרך להרגיש זלזול בקרובים, במשפחה, בילדים, ובעם ובעולם וכן הלאה. כן, בהתאם לזה. טוב, על זה עוד נדבר, נתגבר. טוב, אנחנו נתכונן לעבור לחלק הבא, שזה בעצם ספר הזוהר. בבקשה.
נעבור.